καιρό ελ χαραύμα τα χαϊλών, ρωσί σιβά χορεύ, και θα σα πω σαβούα. Αν ο Σε με χαδέχει το χολιόν θαμίτ, μα σε βερεσίτ.
Ευτό με χρήσου, βιβρεσίτ. Ότι με αδέδε κμό τα μίδα με γυνά σε ελ χαρισούτ. Σε νοτνίμ λεχατάν βερεσίτ. שנותנים לחתן בראשית ומתפללים שיסלסל בה בתורה כחדשה ולא כישנה שעברה. זה אולי כוחה הגדול של תורה שאנחנו מתחילים בה את הסיבוב שוב ושוב ושוב, וכל סיבוב היא כחדשה, והיא כחדשה רק מכוחה של הישנה שעברה. הפעם אני מבקש בעיקר לגעת בהפטרת פרשת בראשית, אבל כמו שראינו כבר בכמה הפטרות, אני מקווה שנוסיף ונראה את זה בהפטרות דווקא, סדר ההפטרה בא, כך נדמה לנו, לא רק מפני איזושהי השוואה של פסוק שקשור למשהו מן הפרשה, אלא בדרך כלל מפני שיש בו כדי להמשיך את הפרשה, לתת את הנקודה הכוללת, להשליך מהפרשה דברים דרך נביאי השם שממשיכים ומעבירים את התורה, ובצורה זאת של ההפטרה גם להבהיר בעצם משהו שהוא אולי פחות מדי ברור מתוך הפרשה עצמה. בהפטרתה של פרשת בראשית הדברים בולטים במיוחד. ההפטרה היא בספר ישעיהו בפרק מ"ב. פרק מ"ב מפסוק ה'. אני מקווה שתוך עיון הפעם גם נוכל אולי לגעת בנקודה שהרבה פעמים קורית ולא נותנים עליה את הדעת, ונראה כאילו זה רק שרירותי, בנקודה שבה יש את ההבדל בין סיום ההפטרה בין הספרדים לאשכנזים. איכן מסיימים את ההפטרה? אני מבקש כאן לטעון עכשיו להסבר בכל ההפטרות, אלא להפטרה הספציפית הזאת בלבד. פתיחתה של ההפטרה מובנת מיד כקשורה לפרשה. כה אמר האל השם בורא השמיים ונותיהם, רוקע הארץ וצאצאיה, נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. אני השם קראתיך בצדק וכולי. ואנחנו שומעים פה בפסוק הראשון את בריאת השמיים והארץ על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל האם זה מספיק בהקשר לפרשה שלנו? הרי בכל כך הרבה פסוקים הנביאים מזכירים את היות השם בורא שמיים וארץ. הרי המשך ההפטרה כאן עובר לדברים אחרים לגמרי. הנה הפסוק הבא, אני השם קראתיך בצדק ואחזק בידיך ואצורך ואתנך לברית עם לאור גויים. ישראל בתפקיד שלו מול אומות העולם, זה לכאורה לא תוכנה של פרשת בראשית, זה ודאי כבר לא קשור. היות ישראל עם נבחר ונברא זה חשוב מאוד, אבל זה לא משוייך לפרשה. הפסוק שאומר שהקדוש ברוך הוא בורא השמיים והארץ הוא בהחלט חשוב מאוד, הוא בהחלט מתאים, אבל הוא אחד מיני כל כך הרבה פסוקים שעוסקים בזה. הרד"ק אגב במקור מספר 3 מאיר באמת מיד בלי קשר להפטרה, כה אמר האל השם האל שהוא בורא שמיים אמר. ואומר הרד"ק כך, הרד"ק בפסוק ה', העניין הזה אמרו הנביא כמה פעמים. הרד"ק שואל כאן לא רק מדוע זה מובא בהפטרה, בזה הוא לא עושה, אלא באמת מדוע הנביא חוזר על זה כל כך הרבה פעמים ישעיהו. כל כך הרבה פעמים הוא חוזר על זה שהוא יוסד השמיים ויוסד הארץ ולימור את ציון המיעצה והוא בורא את השמיים והוא נוטה שמיים ורוקע הארץ. הדברים חוזרים המון פעמים. והרד"ק שואל למה הם חוזרים, והוא עונה, לפי שהיו בדורו בעלי אמונה רעה, שהיו מאמינים כי העולם לא נברא, אלא כך היה קדמון, אבל הוא עלול ויש לו עילה, בניגוד למי שלא מאמין שהעולם נברא, ויש שהיו מאמינים כי העולם מקרה, אין לו בורא ולא עילה, ומפני האמונות הרעות ההן, היה שונה תמיד העניין הזה, כי השם יתעלה הוא בורא העולם ומחדשו, והוא מוציאו מאין ליש, וכו'. ועל פי זה השאלה היא הרבה יותר חזקה. אז ישעיה עצמו חוזר על זה הרבה פעמים. אז מה מחבר את זה להיות ההפטרה הראשונה שפותחת את התורה ואת פרשת בראשית? נכון שאם מעיינים בפסוקים יש כאן לא רק את הקביעה של העובדה שהקדוש ברוך הוא בורא, אלא יש כאן, אם מעיינים יפה בפסוקים, הרבה יותר מזה. נראה רגע את המילים שהדגשנו בתוך הפסוקים. אם שמים לב, מובאים פה בעצם חמשת הדברים שנבראו ביום הראשון. השמיים, והארץ, והרוח, והאור, והחושך. אז יש כאן משהו שמקיף את הבריאה. בסדר, גם זה לא מספיק. הרד"ק בפירושו לפסוקים מוסיף שיש כאן עוד יותר תיאור של הבריאה אולי מבמקומות אחרים. נראה את הדברים, אבל מראש אני אומר שגם זה לא נדמה לי שמספיק, כי אנחנו מחפשים פה את מה שמייחד את הפרק לתוכנה של הפרשה. הרד"ק בפסוק בהמשך, בדיבור המתחיל בצאצאיה, באותו פסוק בפרק, במקור 4 לפנינו בדף. פירוש ברא צאצאיה עליה רוקע הארץ וצאצאיה. אני חוזר לפסוק במקור 2 כדי שהוא יהיה זכור, נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. כאן העם עוד לא משמש במובן הלאומי של עם ישראל, כי אז מדובר על הארץ שהיא לא ארץ ישראל אלא הוא יוסד השמיים והארץ הכללית, והעם הוא כל מין האדם. ואז רואה הרד"ק, וזה הפשט פה גם בפרשנים האחרים, פירוש ברא צאצאיה של הארץ עליה. מי זה צאצאיה? כי אחר שאמר ותיראה היבשה, אמרת דשא הארץ. ואחר כן נתן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. כלומר, צאצאיה של הארץ, ביטוי שירי נפלא, זה בעצם העצב, הדשא. הצמחים. הוא בורא השמיים ונותיהם, והוא רוקע הארץ וצאצאיה, מה שהארץ מוציאה. והוא גם נותן נשמה לעם עליה, ממשיך הרד"ק, והיה ביום השישי שברא האדם, לא את העם, האדם בכלל, ונפח בו נשמה, נותן נשמה לעם עליה. זה הרי מה שמייחד את האדם. ויפח באפיו נשמת חיים, ונפח בו נשמה כמו שנאמר ויפח באפיו נשמת חיים, והוא נותן נשמה לעם עליה. ואז הפסוק מסיים ורוח להולכים בה. הרוח משותפת גם לבעלי החיים, והרוח מופיעה כאן באמת על ההולכים בה. וממשיך הרד"ק, ורוח להולכים בה כי לא יאמר נשמה אלא על האדם. ופירוש כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, אמר נשמת בעבור האדם, ואמר רוח בעבור שאר בעלי החיים. אז יפה מאוד, כלומר הפסוקים באמת עוסקים בבריאה, והם גם מתארים את סדרה של הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים, את הארץ, את צאצאיה, כלומר את הצמחים, את אדשי הארץ. אחרי שהוא ברא את אדשי הארץ, הוא ברא את האדם ואת החיה. מעניין אגב, אומר הרד"ק, שהקדימו את האדם לחיה, נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה, למרות שבבריאה אנחנו יודעים שהחיה מוקדמת לאדם. וגם את זה מסביר הרד"ק, ואני קורא את סופו. והקדים האדם, אף על פי שהיה אחרון, לפי שהוא עיקר היצירה. כלומר, הנביא פה רוצה גם להגיד מסר עקרוני, ערכי. הוא לא רק מבקש לחזור היסטורית על צורת הבריאה, אלא להעביר כאן גם ערך מסוים. האדם המרכזי נברא כאן והוא מופיע פה בשונה מכולם. וכך אמר, עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי. זכר האדם לבדו לפי שהוא עיקר היצירה. כל הדברים האלו הם יפים מאוד והם מסבירים שהפסוקים באמת עוסקים בבריאה גם בהפטרה, אבל אני חוזר על הטענה שנדמה לי שהיא פשוטה מאוד. יש עוד פסוקים שעוסקים בבריאה. עוד הרבה פסוקים שעוסקים בבריאה. רד"ק הזכיר בהתחלה שהנביא טורח לומר הרבה פעמים את היסוד הזה שהקדוש ברוך הוא בורא עולם וממציאו וכו', כי זה יסוד האמונה. אם כן, עוד יותר, למה מגיעה ההפטרה הזו לפרשה הזו? אולי לפני שננסה לענות תשובה עקרונית לעניין, עוד הערה שמקשרת את פסוקי ההפטרה לפרשה במובן הטכני, והיא כבר מחברת גם לנושא עצמו. בפסוק הראשון, שוב במקור 2, בפסוק ה', הפסוק הפותח את ההפטרה, כתוב בפתיחה כך: כה אמר האל השם. הוא מופיע כאן גם בתואר של האלוקות של בעל הכוחות וגם בשם השם, יוד קי וו קי. וזה מזכיר לנו מאוד גם כן את בריאת העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אבל אחר כך מיד אחרי ויחולו מופיע, אלה תולדות השמיים והארץ והיברעם ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אנחנו ודאי זוכרים את הדברים המפורסמים שחז"ל אומרים שם, שביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם יכול, עמד ושיסף עמה מידת הרחמים. וגם את זה רואה רש"י הפעם במקור 5 בהתחלה של ישעיהו. כה אמר האל השם, בעל הדין ובעל הרחמים. אז יש פה אם כן כמה תזכורות לבריאה. ועדיין נדמה לי שלכשנעמיק נגלה כאן שההפטרה מבקשת להעביר מסר הרבה מעבר לתזכורת שבה ישעיהו חוזר על סיפור הבריאה באופן יותר שירי, יותר נבואי, מאשר בצורה הפרוזאית הפשוטה שמופיעה במקרא עתיד. הרד"ק עצמו שהזכרנו מקודם במקור 4, הפנה את תשומת ליבנו לזה שבפסוק הראשון, ישעיהו חוזר על הכל כסדר להוציא דבר אחד, הוא נותן לאדם מקום מיוחד. נותן נשמה לעם עליה, שזה האדם כולו שנופחים באפיו נשמה, והנשמה הזאת, כך אומר הרד"ק, היא מפני שהאדם הוא עיקר היצירה. נדמה לי לעניות דעתי, שהנביא מבקש לשנות לנו את התפיסה אולי הבסיסית ביותר לגבי ההבנה שלנו את סיפור הבריאה. סיפור הבריאה אינו סיפור היסטורי, מדעי, אסטרונומי, כזה או אחר, אלא סיפור שמגמתו הבסיסית היא מיקומו של האדם ביחס לבריאה. הרעיון הזה צריך הרבה פיתוח, ואני מבקש לפתוח אותו דרך דברי רבי עובדיה ספורנו על הפסוק הראשון בתורה. רבי עובדיה ספורנו עוסק בשאלה שנראית מאוד פשוטה, אבל פעם צריך לברר אותה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה המקור למילה שמיים? זאת שאלת הספור. נראית שאלה מאוד פשוטה. שמיים? מי לא יודע מה זה שמיים? רק כדאי לזכור, אנחנו עוד לא יודעים כלום בעולם. עכשיו יגלו לנו שלחושך קרה לילה, לאור קרה יום, מי גילה לנו מה זה השמיים בהי הידיעה? הרי עכשיו מגלים לנו את השמות של כל הבריאה. אם הכל ידוע, אפשר היה לוותר על כל סיפור הבריאה, היה אפשר להגיד שהוא ברא את היום והלילה, אנחנו יודעים את זה. אבל הרי התורה טורחת ומספרת לנו שהוא ברא אור וחושך, קרא לחושך לילה, קרא לאור יום. מה הם השמיים הידועים בהי הידיעה הזו? רש"י מדבר על זה שהשמיים כוללים אש ומים. אולי שהשמיים כוללים שא מים, מקום הנושא בתוכו את המים. ספורנו מציע הצעה, אני חושב שהיא מהפכנית, קודם כל בפירוש שלה. אבל מיד אחרי קריאת הספורנו, אני מבקש להבין מה היא אומרת לנו ערכי. את השמיים, מקור מספר 6. הימי מילת שם תורה על מקום רחוק. קודם כל כבר כדאי לשים לב, לפי הספורנו שמיים פירושו שם, בניגוד לפה, שם ברבים. אבל לא סתם שם ברבים, עוד מעט נחזור לספורנו, נסביר את זה בשפה שלנו קודם כל. סיומת בעברית של עין היא בדרך כלל סיומת של רבים זוגי ששני החלקים שווים. רגליים, ידיים, נעליים, משקפיים. מדובר בשני חלקים שווים, ששני החלקים הם שניים ולא אחד. בראשית ברא אלוקים את השמיים, טוען ספורנו, זו מהפכה קודם כל לשונית, זה פשט פשוט. שמיים פירושו שני שמים. איך יכול להיות שני שמים שווים? בואו נקרא את הספורנו. הנה מילת שם תורה על מקום רחוק. שם. וכל, אגב, אם מדובר על שם, זאת אומרת, שמי נמצא, אל מי מדברים בפסוק? אליי, אל האדם. המרכז הוא לא השמיים, כי השמיים הם שם. המרכז הוא איפה שאני נמצא. הנה מילת שם, נגיע עוד רגע, תורה על מקום רחוק. וכל סימן רבים עם קדימת פתח מלעיל, עין, יורה על שניים שווים, כפי שאמרנו לפני רגע. וכן במילת שמיים, תורה על עצם, רחוק ביחס אלינו, בשני מרחקים שווים מכל צד. איך זה יכול להיות? וזה לא יקרה זולתי בגלגל, שהוא סובב בתכלית העיגול. התורה מבקשת להגיד לך בתחילת התורה, העולם הוא עגול. לכן מכל מקום שאתה האדם נמצא, אם תשלח את שני ידיך, השם והשם לשני הצדדים, הם בדיוק באותו מרחק, כי אתה כל הזמן נמצא בסיבוב. בראשית ברא אלוקים את מה שלגביך הוא שמיים. שם, שם, לא שמים, אלא שמים שווים. ואז ממשיך הספורנו. אמר אם כן שברא אותו העצם, אשר הוא עתה רחוק ממנו מכל צד בשני מרחקים שווים. והוא הגלגל. זה לא חידוש, הגלגל. את הגלגל גילה הקדוש ברוך הוא בפסוק הראשון. יש גלגל, והגלגל נמצא בעצם המילים. לכן אגב לא מופיע פה ארצותיים, אלא ארץ ביחיד. אתה על הארץ, ומהארץ אתה רואה את השמיים. כי הם שם, והארץ כאן. היא במרכז המעגל הזה שאתה רואה עכשיו, שאתה נמצא בו. ומכל מקום אתה רואה שני שמים שווים. פורנו מסיים, ולכן לא אמר ברא שמיים אלא השמיים. כי לא יאמר כן מצד עצמו, אלא ביחסו אל מקומנו. נסביר בעברית, שמיים זה בכלל לא שם עצם. שמיים זה רק משהו ביחס אליי. לכן הוא לא ברא שמיים, הוא ברא ארץ, זה שם עצם. אבל שמיים זה בסך הכל מילת יחס. איפה? שם. קודם כל זו מהפכה, הפורנו. הוא מסביר פה פשט בעברית. נדמה לי שמבחינת פשט העברית זה אולי הפשט הפשוט ביותר. והוא ברא את השמיים מפני שהוא ברא את הדבר שביחס אליך הוא תמיד יהיה שני שמים שווים, והוא גילה לך שהעולם הוא עגול. וזה הוא ביקש לגלות את הגילוי המדעי הזה, הוא ביקש לגלות בתחילת התורה. ולכן הוא הפריד בין השמיים ברבים שווה לבין הארץ ביחיד. אבל אני מבקש מהספורנו להגיע לדבר היותר מהות. מה בעצם כתוב פה מעבר לרעיון המדעי הנפלא שמופיע בפסוק? כתוב פה שבמרכז העולם נמצא האדם. וזה בעצם עיקרה של הפרשה. כתוב פה שהתורה פונה אליך האדם, שלגביך יש כאן ויש השמיים. איזו משמעות יש עכשיו ללא בשמיים? זה שייך אליך בניגוד לתפיסה שהתורה שייכת למשהו שהוא מרוחק ממך. לא מדובר פה באלוה החיצוני לך, בתורה חיצונית לך, אלא במציאות הכי טבעית, הכי פנימית, הכי קשורה אליך במציאות שלך. איך נאמר בהמשכה של הפרשה? זה ספר תולדות אדם. הספר הזה הוא תולדות אדם. זה לא ספר אסטרונומיה, ולא ספר מדע, ולא תיאור גורמי השמיים, ולא רעיונות של מאורות גדולים או מאורות קטנים. זהו ספר שעניינו הוא לאורך כל הדרך, איך אתה האדם מתחבר אל הכל ועושה את תפקידך בכל. בואו נשים לב למילה אחת מהותית ששונה לחלוטין בין פתיחתה של ההפטרה לפתיחתה של הפרשה. המילה היא אותה מילה. ההבדל הוא הזמן. כה אמר האל השם. בורא זה לא ברא. בורא שמיים וארץ. הוא בורא כל הזמן, והוא מחובר אליך כל הזמן, ומעשה הבריאה הזאת שייך אליך כל הזמן. זה לא סיפור על משהו שיתרחש פעם בעולם. זו דרישה מוסרית ממך האדם, השותף כל הזמן להוויה הזאת, של השם המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מעשה בראשית הולך ומתחדש כל הזמן. כל הזמן מתרחשת תופעה, ואם כל הזמן היא מתרחשת, משמע שלך יש קשר לזה כל הזמן. בריאת השמיים והארץ לא הייתה, היא הווה. היא מתרחשת כל יום מחדש. איפה היא מתרחשת מחדש כל יום? בכל. אולי לפני שנראה את הכל, במקור 10, מופיעה פסקה אחת מתוך סעיף ארוך אצל רב יהודה הלוי בכוזרי. הוא מבדיל בין המושג בריאה למלאכה. כי דבר שבבריאה אינו דומה לדבר שבמלאכה. שבעל המלאכה עושה הרי חיים, למשל. בעל מלאכה עושה רי חיים. אף אם יעזוב אותם וילך לו, יוסיפו הרי חיים לעשות את המעשה אשר לא נועדו. ואילו הבורא, בורא כל האיברים ומייחד להם כוחות, הוא גם המפעיל את הכוחות האלה בכל הרף עין. ואילו סילק מהם השגחתו והנהגתו לרגע אחד, אילו ניתן היה לנו לצייר אפשרות כזאת לעצמנו, כי אז עבד העולם כולו. אני מאמין באמונה שלמה שהוא הבורא, לא שהוא ברא. זה שני דברים אחרים לגמרי. הוא בורא בשנייה זאת. מעשה הבריאה מתרחש עכשיו. המילה הזאת, שינוי הזמן מברא לבורא, הופך את כל סיפור הבריאה מעיסוק אסטרונומי יבש מדעי לעיסוק פילוסופי מוסרי מהמדרגה הראשונה שלו. איך אני מעורב במה שמתרחש עכשיו? אני לא מאמין בברא, אני מאמין בבורא ההולך ובורא כל הזמן. ואולי קצת שופך אור על מדרשים ידועים שנראים תמיד רחוקים ממה שרוצים. נבין אותם אולי בהמשך השיעור עוד יותר. בראשית ברא אלוקים, חז"ל דורשים, בשביל מה? והם אומרים, בשביל ישראל שנקראו ראשית. בשביל התורה שנקראת ראשית. בשביל ביקורים שנקראים ראשית. לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל היסוד הוא יסוד פשוט. בראשית בשביל מה פירושו, איך זה ממשיך להתקיים? איך החידוש הזה של מעשה הבריאה הוא מעשי, הוא מציאותי, הוא הולך ומתרחש כל הזמן? ברוך אתה השם יוצר המאורות, לעושה אורים גדולים שלעולם חסדו. מתי? עכשיו. הוא לא עשה את האורים הגדולים. והפגישה של האדם כל יום עם התחלפות האורים אמורה לו בעצם לעשות לו את התפיסה הזאת שהוא שותף כרגע בתהליך. הוא עכשיו נמצא בעולם שהולך ונברא. הוא לא נמצא באיזושהי אמונה על משהו שצריך ללמוד אותו. אם הוא לא חי אותו, משהו פגום אצלו. אנחנו מברכים כל יום, ונגיע מיד לברכה הזו, אני רוצה לעסוק בה קצת בהרחבה, את הברכה הזאת שמחדשת את הביטוי שמופיע פה בכותרתו של השיעור. המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. המקור של המושג מחדש בכל יום תמיד נמצא בגמרא במקור 8 במסכת חגיגה. הגמרא מתארת שם, בתוך מושגים קשים, אני הבאתי פה רק שורה אחת, איך הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום. כתוב שם כך: אלא נכנס שחרית ויוצא ערבית ומחדש בכל יום מעשה בראשית. רש"י: נכנס שחרית, הכוונה היא השמש, החמה, לתוך תיקו, והאור נראה. ויוצא ערבית מתיקו, הוא מתפשט למטה מן האור, ואז העולם חשוך. כאילו מי שנכנס כאן זה לא השמש, אלא הוא בכבודו ובעצמו. מחסה את האור ומגלה את האור. וכל יום מחדש השמש נכנסת ויוצאת, נכנסת ויוצאת, וזהו חידושו של מעשה בראשית בכל יום. זה אגב הפשט במה שאנחנו אומרים בתפילה, אולי לא תמיד שמים לב. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור, לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו. האמור הוא שעכשיו הוא עושה את האורים הגדולים. הכרתי באושנה רבה דברים שכותב הגאון מבילנה על הסוכה. הגאון מבילנה בעיסוקו בסוכה מדבר על הדין שבסוכה חייב שתפילתה תהיה מרובה מחמתה. הדין הזה שתפילתה צריך להיות מרובה מחמתה הוא דין בסיסי לסוכה, אחרת אין כאן סוכה. אין סיכוך, אין בכלל סוכה. רק עכשיו יצאנו מסוכות. הגאון אומר רעיון עצום. הוא אומר אותו דווקא בספר יונה, שבו עסקנו בפעם הקודמת, לגבי הסוכה שעושה יונה לצל על ראשו, כאשר הוא יוצא מנינווה לראות מה יעשה בעיר. כל מה שאנחנו עושים בסוכות, הוא שאנחנו יוצאים בעצם מתחת למה שאנחנו חושבים שבו העולם מנוהל, ונכנסים אל תחת ענני הכבוד. נכנסים אל תחת הנהגתו שלא יתברך. כל עניינו של סוכות הוא הידיעה שאנחנו מחוברים אך ורק לקדוש ברוך הוא. שאנחנו לא נמצאים תחת השמש. כי אין יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. ואנחנו מודעים לזה שאנחנו מחוברים אל מה שנמצא מעל השמש. כל המזלות, כל הכוכבים, כל האסטרולוגיות למיניהם, מתחילות מן השמש. ובסוכות, מניח האדם את בית הקבע שלו, עוזב את עושרו, את העולם הזה, נכנס לסוכת ארעי, שזה העיקרון הפשוט שלה. תפילתה מרובה מחמתה. אני לא כפוף לשמש, אני כפוף רק לשמש. והיסוד הזה, הוא היסוד של הראייה את חידוש מעשה בראשית כל הזמן. הוא הבורא, הוא הממציא לכל הנמצאים עכשיו. וממילא אני מעורב במעשה הבריאה. רבי יהודה הלוי שואל את השאלה הידועה, מדוע פותחת מצוות האמונה באנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, ולא באנוכי השם אלוקיך אשר בראתי את העולם? הוא עונה תשובה גדולה. את יציאת מצרים, כך אומר רבי יהודה הלוי, ראו בני אדם. את בריאת העולם בני אדם לא ראו, האדם נולד לתוך בריאה. אמונה היא דבר חזותי, חווייתי. אבל אולי יש בזה עוד תשובה, ואולי גם זה נמצא בדברי רבי יהודה הלוי. יציאת מצרים הייתה. בריאת העולם היא מציאות מתמשכת שאינני יכול לגעת בה. הגדרת האמונה היא במשהו שאני יכול לגעת בו. הוצאתיך מארץ מצרים, תבוא אז השאלה מתי, ותהיה התשובה בתתבר וניסן בלילה, בחצות הלילה, איקטי. על השאלה מתי בראתי את העולם, התשובה היא בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל מעשה הבריאה, ואת זה מבקש ישעיהו לעשות במילה אחת בתחילת ההפטרה, והרבה יותר בהמשכה עוד מעט ירד. הוא לא סיפור שהיה, אלא הוא סיפור שהאדם נמצא במרכזו. וכיוון שהאדם נמצא במרכזו, האדם חש אותו, האדם הווה בו, ממילא יש לו בו תפקיד. קשה להקל את זה. נדמה לי אם אינני טועה, שזה בעצם מה שרשי רוצה באותו רשי מפורסם ראשון, שכל אימת שמזכירים אותו רואים בו פנים נוספות. לא הייתה צריכה התורה להתחיל אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. והרמב"ן שואל על רשי במקום, מה פירוש לא הייתה צריכה התורה להתחיל? התורה לא צריכה לספר איך נברא העולם? שאלה חזקה מאוד. התשובה שרשי היה עונה היא לא. זה חשוב, אבל התורה צריכה לספר איך אני האדם מתחבר לבריאת העולם הזה. איך אני האדם פועל בעולם ההולך ונברא. התורה היא ספר המורה את הדרך כל הזמן, זאת תורה, ולא מדע מנותק, ולא ספר שנמצא באיזשהו מקום. אשר נתן לנו תורת אמת, יכול לבוא לידי גילוי רק אם חיי עולם נטע בתוכנו. אין תורת אמת שלא הולכת עם חיי עולם. הפילוסופיות הכי גדולות, כאשר הן אינן הולכות עם חיי עולם, הן הופכות להיות לפילוסופיות מוזיאוניות. זאת אולי אמת מדעית כזאת או אחרת, זאת לא אמת של מציאות. זאת לא אמת של עולם. לא הייתה צריכה התורה להתחיל אלא מהחודש הזה לכם, כי זוהי הפגישה הראשונה של האדם עם הפעולה שלו במציאות. מה הוא עושה עם הזמן? מה הוא עושה עם מימד הזמן, עם מימד העומק, עם הממדים שיש בעולם? איך הוא פועל עם השמיים? וזה הייתה צריכה התורה להתחיל. ומתם פתח בבראשית, יבואו אומות העולם ויאמרו לשים אתם שכבשתם וכו'. זה כבר דבר נפרד, נוסף. אולי מותר בסוגריים. פתח בבראשית, הרי זה תירוץ מוזר מאוד. כלומר, כל ספר בראשית הוא טענה על ארץ ישראל. אז בשביל מה הוא סיפר שביום השלישי ברא את זה וביום הרביעי זה? פתח בבראשית כדי לגלות שמי שצריכים למלא את התפקיד הזה, כלומר, עם ישראל יגלו את התפקיד הזה כאשר הם יהיו עם שיהיה לאור גויים, ואת זה הם יוכלו לעשות כאן בארץ ישראל. וזה המשכה של ההפטרה. המשכה של ההפטרה עוסק בזה שיפקחו עיניים לברות, ואסירים יצאו מבית כלא, ועם בזוז ושסוי יחזור לארצו. זוהי ההפטרה שבסיומה יש את אומר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי אבי בניי מרחוק. וזאת השאלה והתשובה של רש"י. ספר בראשית הוא חשוב, אבל תורה פירושה איך אני האדם פועל בעולם. איך אני האדם מתקן עולם, או חס וחלילה איך אני האדם על ידי ביטולה של תורה מקלקל עולם. זה מתחיל בחודש הזה לכם. זה לא מתחיל בסיפורים אסטרונומיים של בריאת העולם. למה אין נפקא מינה, מתי היה מבול ומתי לא היה מבול. תולדות מתושלח ותולדות חנוך, מה זה רלוונטי? זאת השאלה הגדולה של רש"י. זה באה התשובה. בריאת העולם היא יסוד שמפנים לנו את הדברים כאן, הקדוש ברוך הוא בורא עכשיו. השמיים והארץ, זה הספורנו הקטן והפשוט הזה. השמיים לא שמיים, כי זה לא שם עצם. חשוב שמבחינת העברית, כל השמיים האלה נקראים רק על שם היחס שלהם ממקומיים. זאת התורה שמי שכל כך רחוקים ממנה ולא מכירים אותה, רואים את האדם בתור בורא קטן, שנמצא כאן בתוך תורה שהאלוה כופה עליו. איפה ימומש המימוש העצמי של האדם? איפה יהיה האדם? זה ספר תולדות אדם. נדמה לי שכשמעמיקים קצת, ניתן לראות אולי באור חדש את ברכת יותר המאורות בעקבות הדברים האלה. פתיחתה של הברכה היא המאיר לארץ ולדרים עליה. נוסחת, אם אני לא מופיע עליה, מאיר לארץ ולדרים, לא ניכנס כאן להבדלים, למרות שלהבדל אחד ייכנס בהמשך הוא מאוד משמעותי. המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. ובטובו, או לפי נוסח אחר בלי ובטובו, מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל הברכות, יש ברוך בפתיחתן, החתימה היא מעין הפתיחה. יש פתיחה אשר בדברו מעריב ערבים, ויש חתימה המעריב ערבים. הפתיחה פה היא המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. וכך לכאורה צריכה להיות החתימה. בואו נראה מה קורה בחתימה. לאל ברוך נעימות איתנו. למלך אל חי וקיים זמירות יומרו ותשבחות ישיר. אגב, כל זה בא אחרי כל הדרך שבה המלאכים מקדשים, קדוש, 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 ברוך כבוד השם ממקומו, הטבע השמימי יותר מקדש את הקדוש ברוך הוא. הברכה הבאה תהיה איך כל זה מתגלה דרכנו. אהבת עולם או אהבה רבה אהבתנו. לכן נתת לנו את תלמוד תורתך באהבה ובחרת בעמך ישראל באהבה. והברכה האחרונה תהיה איך כל זה יוביל לגאולה הגדולה. הגאולה האחרונה שתהיה הגאולה הבאה אחרי יציאת מצרים. וכולי. זה הסדר. והסדר הזה מתחיל בזה שהקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. ואיך הברכה מסתיימת? לאל ברוך נעימות איתנו למלך אל חי וקיים זמירות יומרו ותשבחות ישמיעו. כי הוא לבדו פועל גבורות, עושה חדשות. מה פירוש כי הוא לבדו? מלחמות אני עשיתי. אני איש מלחמה. לי הכסף ולי הזהב נאום השם. מעשה בראשית מתחדש כל הזמן על ידי, גם אם זה נראה כאילו עכשיו הוא מוסתר. בעל מלחמות, זורע צדקות. ואני לא נכנס עכשיו לסדר, הסדר פה הוא נפלא. הצדקות זרועות, צדקה היא דבר לא זרוע, צדקה היא דבר שצריך לצאת החוצה. את הצדקה מעניקים החוצה. אבל הצדקה לפעמים זרועה בהתחלה. כמו האור הזרוע לצדיק, זוהי צדקה שהיא זרועה. מצמיח ישועות את צמח דוד עבדך, איך מצמיחים ישועות? מצמיחים ישועות, איך מצמיחים? ישועות צריכים להשמיע. צריך להושיע, איך מצמיחים ישועות? זה ביטוי נפלא. צמח זה דבר שכשאני מכניס אותו לאדמה, אני דווקא מרדד אותו. אני כמעט ממית אותו. אני לוקח את הזרע ומכניס אותו לאדמה, ואם הייתי יכול לצלם מה שמתרחש לו, הוא כמעט נגמר. אבל זה רק למראית עין. הישועה צומחת. את צמח דוד עבדך מהירה את עצמי. הישועה היא צמח. הצדקות הן זרע. בורי רפואות. נורא תהילות. אדון הנפלאות. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. זהו ההבדל בין בריאה למלאכה. אילו היינו יכולים כלשונו של הכוזרי לצייר אפשרות כזאת. שהוא מסלק מאיתנו את השגחתו לכהרף עין, כי אז עבד העולם כולו. זוהי המסקנה האמונית של פרשת הבריאה, שאותה תובע מאיתנו הנביא. לא ברא שמיים וארץ, אלא כה אמר האל השם בורא שמיים וארץ. עכשיו לעיקר. מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, זה בעצם הייתה צריכה להיות החתימה. למה זאת הייתה צריכה להיות החתימה? כי זאת הייתה הפתיחה. הפתיחה הייתה המאיר לארץ ולדרים עליה, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. אז זאת הייתה צריכה להיות החתימה. פתאום הופיע פה משפט שלא כולם אומרים אותו בתפילה. יש כאן את מנהג אשכנז ואת מנהג ספרד, ובמשפט הזה יש ויכוח. המשפט הזה הוא המשפט שבו אני רוצה לחתום את הדברים מכאן ואילך. הוא דבר נפלא. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לעושה הורים גדולים כי לעולם חסדו. עכשיו הכל מובן. מה פירוש לעושה הורים גדולים? כל יום נכנס שחרית ויוצא ערבית, שהשמש נכנס לתיקו ויוצא מתיקו, מתגלה שהשמש נבראת, היא לא כוח עצמי, ואני כל הזמן נמצא בתוך תהליך של בריאה ואני מעורב. ואז פתאום עוברים לדבר חדש. אור חדש על ציון תאיר. ונזכה כולנו מהירה לאורו. מה זה נכנס אלה? הרי החתימה צריכה להיות כמו הפתיחה. והפתיחה הייתה מחדש בכל יום מעשה בראשית, וזאת צריכה להיות החתימה. והחתימה הייתה צריכה להיות מחדש בכל יום, ברוך אתה השם יוצר המאורו. הטור, במקור 11, בסימן נמצאת באורח חיים, מביא את הדיון. אנחנו נראה רק חלק ממנו. ונוהגים באשכנז לחתום, כאמור לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהירה לאורו, ברוך אתה השם יוצר המאורות. ואין נוהגים כן בספרד. ככה מספר הטור. וכן כתב רש"י, מעניין, והספרדים כמוהו, שאין לחתום באור העתיד. האור החדש שיואר על ציון זה אור העתיד. ועל מה אנחנו דיברנו כל הברכה? על האור כאן, על המאורות, על השמש, על הירח. שאין לחתום באור העתיד, שאינו מעין החתימה. לפי שסידרו חכמים הברכה על אור המתחדש בכל יום, ולא על אור העתיד. והחתימה והפתיחה צריכים להיות אותו דבר. ואף אחד לא עסק פה באור העתיד. אז איפה מתאים להכניס את אור חדש על ציון תאיר? בגאל ישראל. שם עוסקים בעתיד. אבל כאן לא מתאים אור חדש. עד כאן רש"י ומנהג ספרד. ואדוני אבי הראש ז"ל רבינו אשר כתב בתשובה. דהווי שפיר, שזה טוב מאוד, וכן חותמים אור חדש על ציון תאיר. מדוע? כי הווי שפיר מעין החתימה. כך צריכה להיות החתימה. מדוע? ופתיחה דיוצר אור, היינו אור שברא הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית. יוצר אור ובורא חושך, לא מדובר על האור כפי שאנחנו מכירים, אלא על אותו האור שברא הקדוש ברוך הוא בששת ימי הבריאה. ועל האור הזה דרשו חז"ל, ועל האור הזה ראה שלא היה העולם כדאי להשתמש בו, וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. עוד רגע נבין. ועל האור הזה נאמר, והלכו גויים לאורך. והיינו נמי אור חדש, שחידש בששת ימי בראשית, שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש לנו. עד כאן. מה אומר פה הראש? ולפני שאני אומר את הראש, אני רק רוצה להעיר הערה שקשורה להפטרה. מנהג ספרד ומנהג אשכנז. אם להכניס לתוך ברכת המאורות שלפי פשוטה עוסקת במציאות הזאת, את העניין הלאומי של האור שצריך להיות על ציון, הוויכוח הזה בין מנהג ספרד למנהג אשכנז, זה פלאי פלאות, הוא הוויכוח איפה ההפטרה מסתיימת. במקור האחרון מופיע סיום ההפטרה. השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, וסיום ההפטרה למנהג הספרדי. שמה היא מסתיימת, ושמה עוברים לאור החדש שצריך להיות מואר על ציון. והוא עם בזוג ושסוי, הפח בחורים כולם, ובבתי קלעים הוכבאו, היו לבז ואין מציל, משיסה ואין אומר הושב. מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבודדים? הלא השם, זו חתנו לו, ולא אהבו בדרכיו הלוך, ולא שמעו בתורתו. ואז הסוף הוא, אומר לצפון תני וכו'. באמת, איך זה קשור לפרשת בראשית? איך זה קשור להפטרה שצריכה להיות כאן? נדמה לי, ובזה אני רוצה לסדר את הדברים, שכאן נמצא היסוד של הכל. מה שמבקש הנביא לגלות בהפטרה, שאת האור הזה שברא הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, אתה האדם צריך להמשיך כל הזמן. האור הזה נברא כל יום, ולך יש אחריות לגביו. האחריות הזאת בשיאה נמצאת אצל עם ישראל. הזמן שבו האור הזה יואר ויחזור להיות אותו אור ראשון גדול שגנזו הקדוש ברוך הוא, וכשאור חדש יואר על ציון. כאשר תופסים שהקדוש ברוך הוא לא ברא אלא בורא, מבינים שאני נמצא בתוך הבריאה. והתורה הזאת שהיא תולדות האדם והיא חובות האדם, והיא מדברת אל האדם כאן, אומרת לי מה אני צריך לעשות. ומה שאני צריך לעשות, זה להמשיך את האור הזה. להמשיך את האור הזה פירושו לדעת שאתה לבדו בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, עושה אורים גדולים. אין לשמש כוח, והיא לא הולכת ולא באה, וזרח השמש ובא השמש, ואל מקומו שואף זורח אותם. כמו שהנחלים לא ממלאים את הים והים לא את הנחלים, אלא משהו ממלא את שניהם. וכל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא. כך השמש היא לא בעלת הכוח, אלא יש משהו שעושה כאן אור וחושך. לעתיד לבוא יהיה אור חדש. מה יהיה האור החדש הזה? האור החדש הזה הוא האור שדיברנו עליו כבר יותר מפעם. הוא האור שעליו אנחנו מדברים בליל הסדר, לפעמים נוספות. קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. צעיר כאור יום חשקת לילה. האור הנוכחי, כדי להבין אותו, צריך לדעת שיש חושך. מי שמכיר את החושך, יודע בשיטת ההפכים שההפך מזה הוא אור. האור החדש הוא אור שבו לא צריך לילה כדי לגלות שיש יום. והלכו גויים לאורך. זהו האור החדש שעליו מדברים. אור חדש על ציון צעיר זה חלק ממעשה הבריאה. הבריאה הזאת נבראה, והאור הגדול הזה שיכול להיות אור חדש נגנב, כי כאן ההווה לא יודע איך משתמשים בו. כאן בהווה לומדים את האור מתוך החושך ואת היום מתוך הלילה. והביומר אלוקים יהי אור, לא מתממש בצורה השלימה שלו של אור חדש. האור הזה עוד לא הסתיים. והתפקיד של הבריאה היא לגלות את האור. לכן אומר הראש, אור חדש על ציון תאיר, זה חלק מהסיפור של המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מי שקיבלו על עצמם את התפקיד לגלות בעולם את זה שהוא לבדו בעל מלחמות זורע צדקות, הם אלה שנקראים כאן בתחילת ההפטרה לפקוח עיניים עיוורות. איך? ואתנך לברית עם לאור גויים. התפקיד של העם הזה הוא לגלות את האור שנגנז בבריאה. לא על האור כפי שהוא מופיע היום, הייתה התוכנית האלוקית הגדולה. ראה שהאור הוא משובח, וגנזו לצדיקים לעתיד לו. ותפקידה של הבריאה ותפקידה של האנושות ותפקידה של ההוויה הוא לחשוף כל הזמן את האור הזה. ואיך ההפטרה הולכת כל הזמן? העברים הביטו לראות, החירשים שמעו, מי עיוור כי אם עבדי, להוציא מבית כלא יושבי חושך. זה לא פסוק שקשור לפסוק של בריאת העולם. זהו כל מעשה בראשית. כל מעשה בראשית הוא להוציא מבית כלא יושבי חושך. העולם הוא עולם עם אור פוטנציאלי גדול, שהרבה מאוד פעמים כשהוא לא מתגלה הוא בית כלא ענק של יושבי חושך. בעברונם נדמה להם שהאור שהם מכירים תחת השמש הוא האור המקורי. נדמה להם שזהו האור, ודיים בכך. אבל התפקיד של הבריאה הוא לדעת שהבריאה נמשכת. והאדם שנמצא במרכזה, ועם ישראל שמקבל את התפקיד הזה, תפקידו הוא ללכת ולחשוף את האור הגנוז הזה. זאת, אם אני לא טועה, ההפטרה של פרשת בראשית. מה שביקש הראש להכניס לתוך ברכת יוצר המאורות, מפני שהוא ביקש להגדיר שאין טעם למחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אם אנחנו לא מבינים שהיוצר אור שעליו דיברנו הוא היוצר את אותו אור גדול שתפקידנו הוא לגלות אותו בעולם. ואת זה מבקש הנביא לחבר למבואה הזאת של כה אמר האל השם בורא השמיים ונותיהם רוקע הארץ וצאצאיה. השמיים שאני נמצא כאן והם אינם נקראים אלא לפי ייחוסם למקומי. תפקידו של הנביא תמיד הוא להעביר את הדברים מהרעיון היסודי שלהם ולהשליך אותם אל התפקיד שלי בתוכם. כל עוד מעשה הבריאה הוא מבחינתי סיפור שהתרחש, ולא מציאות שמתרחשת, ומטילה עליי תפקיד של גילוי האור בתוך המציאות הזו, הרי שמעשה הבריאה הוא לא מה שהתורה ביקשה שאני אדע במעשה הבריאה. מאותו הרגע שאני מבין את תפקידי בבריאה, הרי שהתורה הופכת להיות התורה של לא בשמיים היא, אלא תורתו של האדם. האדם יגלה את מימושו, יגלה את עצמו, דווקא כאשר מעשה הבריאה יימשך כל הזמן לנגד עיניו במציאות שהוא נמצא בה. והוא נמצא במרכזה של הבריאה, כפוף לאותו תפקיד גדול שהוא טבעי לו, שהוא מתאים לו, והוא ילך ויגלה את האור הזה של אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. ערב טוב.